ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
כן, היינו פעם אחרונה, היינו באמצע הסבר של סעיף עינתת, שהוא בא להסביר את מה שהמלך ועוד כנראה עוד הרבה אחרים לא מבינים. את הביטוי זה שורש האמונה ושורש המרי, שבפעם האחרונה התרכזנו בעיקר בעניין זהו שורש האמונה. עכשיו נרחיב על למה זהו שורש המרי. כי כותב פה רבנו, מי שמתיימר להתקין דברים ולקבל את העניין הזה בכוח מחקר, נקישים וסברות, כי אין המצויים בספרי האסטרולוגים להורדת הרוחניות ועשיית הנסמאות, הוא הממרה. כי הוא מקריב קורבנות ומקטיר קטורת מהיקש וסברה, אך הוא כלל אינו יודע מה שראוי באמת וכמה ואיך ובאיזה מקום ובאיזה זמן ומי מבני האדם וכיצד ראוי להתעסק בעניין ההוא ועוד עניינים רבים שתיאורם יארך. והוא כסחל נבער אשר נכנס לאוצר רופא המפורסם שתרופותיו מועילות כאשר הרופא איננו שם, ובני אדם ניגשים לשם למצוא רפואה מן האוצר ההוא, ואותו סחל מוציא להם מהמיכלים ששם תרופות, כי הוא אינו מבין דבר ברפואה, בתרופות ובמינונים הנכונים לכל איש ואיש. וברור שכך הוא יהיה מבני אדם. בתרופות שהיו יכולות להועיל להם, ואם יראה במקרה שאחד מהם יקבל את התרופה המתאימה לו, יימשכו לשחל אנשים שיפיצו סיפורים על הצלחתו ברפואה, עד שיתברר שבגד בהם, או שיראו עוד טיפוס כמוהו שיתפרסם בגלל איזה סיפור הצלחה מקרי וינטו גם אליו. אז צריך לשים לב פה, למשל, מה הבעיה של השחל? חסרון השחל הוא בשני דברים: א', בעצם חוסר הכשרתו לעניין משום שאיננו רופא, וב' ביוזמתו העצמית על אף חוסר הכשרתו לחלק תרופות. והנמשל, מה הבעיה? הבעיה גם היא בשתי פאזות: א', בחסרון הסגולה, וב', חסרון הצד הלימודי שבתורה. אין מצד היוזמה, זה לא בסדר, ואין מצד שבכלל לא הייתה אתה אמור ניזום. מישהו מסוים אמור להיות היוזם, איזה תרופה לתת פה, ולא כל תרופה, אלא ולא סתם, אלא על פי שיטה ושכל. ובנמשל, החיסרון שמוביל להיותו מוגדר כמרי, הוא נעוץ בשתי יסודות, לא רק במה שכולם חושבים ושמים לב לזה שהוא יוזם פה דברים שהוא לא אמור ליזום, אלא צריך לשים לב שהוא נקרא מורה בגלל שהוא חסר סגולה, אין את התכונה העצמית ואין את הבחירה החופשית הנכונה. בשניהם יש פה חיסור. וביקורת רמוזה כאן גם על יוצרי הדתות, גם הם בבחינת השכלים באוצר התרופות, ואם בקרא יועילו תרופותיהם, יכול להיות, תזכור את ההיסטוריה ותגיד, שמע, יש כמה דברים שהם ממש טובים לאנשים שמאמינים בהם, וזה מעצים את הצלחתם המדומה, וזה יוצר מכפלת כוח לנזק. כי התועלת שבאה בצדים מסוימים היא זאת שיוצרת את המיסוך להמונים שאינם ממהרים להבחין בנזק שזה מביא, ולא יבינו כמועילה בעצמה אינה אלא עצת החכם, אלא עצת הרופא החכם אשר הרכיב את התרופות ההן ומשקה מהן כפי ראוי, ומצווה את החולה שיתנהג באופן הנצרך ומתאים לכל תרופה ותרופה, במאכל ומשתה והתעמלות ומנוחה ושינה וקיצה ואוויר ומיטה וכדומה. זה לפי הידע והגישה של הרפואה שהייתה נקוטה בזמן רבנו, והאמת היא לא כל כך לפני 100 שנה גם הרפואה של ימינו זה היה הנקודה העיקרית, כי סולפה לא היה, לא כל שכן שאנטיביוטיקה לא היה, ומתוך כך גישות הרפואה היו שונות והם הרבה התבססו על חיזוק כוח החיסון העצמי של הגוף ויכולת מנוחתו ותקיפת הגוף עצמו ביסודות הבריאים שבו את המחלה שתוקפת בו. ולצורך זה אז צריך את כל מה שהוא אומר פה, לא מספיק תרופה, כי יודעים שהתרופות לא עשו כלום, אבל מחל, משתה, התעמלות, מנוחה, שינה, קיצה ואוויר, סך הכל להנהיג את החיים בצורה שתיתן יכולת לגוף להתקומם, זו הייתה אסטרטגיה. על כל פנים, לעצם העניין, כך היו בני אדם לפני משה, מלבד מעטים, מתפתים למשפטי הכוכבים והטבעים, ועוברים ממשפט למשפט ומאלוה לאלוה, ופעמים מחזיקים ברבים מהם ושוכחים את מנהיגם ומנהלם האמיתי, ומניחים שהם גורמים מועילים, הגורמים האסטרולוגיים, בעוד שהם גורמי הנזק לפי ההכנה והנטייה. ככל שמכינים את עצמם ומתעניינים באסטרולוגיה, וככל שנוטים להאמין בה, כך היא שולטת יותר במזיקה. כי ההמון יש והוא נגרר אחר החוויות והריגושים האלה, הוא מאבד את הערך חייו האמיתיים. מכל מקום, התועלת האמיתית איננה בתחושת התועלת, אלא במציאות הממשית של הערך האלוהי הווייתי. המון הרבה פעמים נוטה לשפוט דברים על פי תמיד הוא שופט דברים על פי הרגשות ואינטואיציות, והוא מנווט את חייו על פי הרגשות ואינטואיציות, זה מה שעושה אותו להמוני. אבל הוא לא רק מנווט ומנהל, הוא שופט דברים, אם זה טוב או לא טוב, אם זה מוצלח או לא מוצלח. אם הוא מרגיש ברגע זה טוב, אז כנראה זה טוב, וזה יכול להיות גם כן מאוד מאוד מתאה, כי אתם יודעים, לפעמים רעלים הם מתוקים ומפתים, וברגע הראשון מרגישים על ידם עוד יותר טוב, כל שכן סתמים, אבל זה לא אינדיקציה הרגשה טובה. ומה שלפעמים מרגישים טוב מהחוויות הדתיות זה לא אינדיקציה, כי המועיל בעצמותו הוא רק העניין האלוהי, והמזיק בעצמותו הוא תעדו. העניין האלוהי זה העניין ההווייתי, הסיגולי, הטבעי. הוא ורק הוא התועלת המוחלטת. העדרו וחוסר המודעות לעניינו העיקרי הוא אבי הנזק התרבותי, המוסרי והאמוני שבחברה האנושית. אמרתי לכם בפעם הקודמת אמרתי שישנם כמה גישות ביחס לפרשנות של מה זאת אומרת הוא שורש אמונה, שורש המרי. משפט חביב שלדעתי לא רבים מסבירים אותו נכון. ועל כל פנים הזכרתי אחד מההסברים, שמה זאת אומרת שורש אמונה על שורש המאירי. זאת אומרת, מי שהוא מציית לעניין האלוהי ושומע את דבר השם, ועל פי מה שהוא שמע מדבר השם עכשיו הוא מציית למה שדבר השם הורה אותו, אז הוא המאמין. אבל מי שהוא לא מחכה לדבר השם, אלא יוזם דרכים ביוזמתו, ברעיונותיו, איך להתחבר להשם, איך לדבוק בהשם, איך לעבוד את השם, אז זה המרי. אמרתי לכם ש קשה להתווכח, זאת אומרת, מי שרוצה לפרש כך, אז ממה שכתוב פה, אמרתי לכם שאני לא מקבל את הפירוש הזה, פירוש לא מוצא חן בעיניי. הוא לא מתאים לספר. זאת אומרת, מה עושה את המאמין? המאמין זה הצייטן. מה עושה אותו למורה? למי שאין לו נטייה להיות צייטן. הרעיון פה של השכל באוצר התרופות הוא רעיון כל כך מרכזי, והוא גם חוזר על, רבינו חוזר עליו כמה פעמים ומזכיר אותו, לימים אולי זה יתומצת בסיסמה, במשפט הקצר שהרב ציודה היה אומר, זה כל הספר במילה אחת. ובאמר שני, זה שם ביטוי, ממנו הוא ולא ממנו אנחנו. זה התרגום של אבן תיבון, שהמתרגמים המודרניים קצת עשו את אשר לא יעשה ולקחו את הביטוי שהוא נכסה צון ברזל של מדינת ישראל וקצת תרגמו אותו אחרת, אבל מבחינה רעיונית ממנו הוא ולא ממנו אנחנו. זה במשפט אחת הרעיון העיקרי של הכוזרי. באמת זה פה, זה הרעיון של השכל באוצר התרופות, ממנו הוא ולא ממנו אנחנו. אז הרעיון כל כך יסודי שאם אתה רוצה למצות אותו במילה, או שאתה צייטן או שאתה מורה. אתה לא צייטן, אז נגמר עליך. שזה בן דוד או אחיו החורג או אחיו או אחיו התאום, או ממש או אחיו הסיאמי, גם הסיאמי של הפירוש הראשון שאומר שורש אמונה שורש מרי. זאת אומרת, קבל את זה, או זאת אומרת, פה זה המבחן, אתה מאמין בזה? מוכן לקבל את זה כאמת, למרות שזהו, פה אתה צריך להחליט. אתה מאמין או לא מאמין? מי שמקבל את זה הוא מאמין, מי שלא מקבל את זה לא מאמין. אז הפירוש זה לא כל כך רחוק מהפירוש הזה. אני חושב שהם מטופשים באותה מידה. ורק רציתי להגיד ש הפירוש הראשון, ודאי הוא, אם זה כל נקודת האמונה, אז בשביל מה אתה צריך לקבל את זה שרשים אלוקים בעולם הזה? אתה מאמין או לא מאמין? פשוט בתחילת הספר תגיד, אתה מאמין מה כל מה שכתוב בתורה את משהו או לא מאמין? סגור את העניין. אתה מאמין מי שמקבל, זהו. שלא מאמין מי שלא מקבל, זהו. הסיפור הופך להיות קל מאוד. אז זה ודאי שזה פשוט לא רציני. אבל הפירוש השני שהוא אומר, מי שהוא יוזם יזומות וזה, לכאורה זה מתכתב עם מה שכתוב פה. כל פעמים מה שכתוב פה בפסקה קשה לפרוך את זה. רק אמרתי לכם שבכללות הספר, רוח הספר לא מתאים לזה, כי זה רעיון דל מכדי להעמיד עליו את הספר הגדול הזה. אבל מכל מקום אמרתי לכם שמדייקים טוב בסוף הפסקה, אז מוכרח משם שזה פירוש לא נכון. עכשיו אני פורע לכם את הצ'ק. כי אם הנקודה היא מי שמקבל את דבר השם ומציית לו, די שבא אליו דבר השם בנבואה ומציית לו, כלומר מי שהגיע אליו האינפורמציה האלוהית והוא מציית להוראותיה, הוא המאמין. ומי ש לא הגיע אליו האינפורמציה האלוהית והוא יוזם כל מיני תרופות מאוצר התרופות, אז הוא השכל. הוא המורה. אז הסיום של הפסקה הייתה צריכה להסתיים במילה, כי המועיל בעצמותו הוא הציות לעניין האלוהי, והמזיק בעצמותו הוא העדרו של הציות. אבל זה לא כתוב פה. מכאן ראיה, זה דרוש לא נכון. כי המועיל בעצמותו הוא לא הנכונות שלך לציית. המועיל בעצמותו הוא עצם ההוויה של העניין האלוהי. זה התועלת. ומי שהגיע אליו הדבר, זה לא עניין אינפורמטיבי בלבד. זה עניין הווייתי. אמונה זה לא עניין של בחירה חופשית בלבד. זה קודם כל עניין סיגולי, הווייתי. עם זו יצרתי לי את ילדי יספרו. יש פה יצירה של הוויה כזאת, זה נקרא אמונה. אמוני עם סגולה. אין את היצירה, אז כל דבר עולה אתו. הכל אותו, הכל נמצא במציאות מחוץ לעניין. כן.
הרב צבי יהודה היה אומר על הסיפור שהוא מרכז לפה, משפט אנחנו ממנו ולא מאיתנו.
ממנו הוא ולא ממנו אנחנו. זה המשפט שהרב צבי יהודה אומר במילה אחת כל הספר.
ודבר שני, לגבי זה ששורש אמונה ושורש המרי, אז בכך שאין להם בכלל את ההוויה הסגולית הזאת, ואין להם גם את התורה ממשית.
נכון, אין להם לא את ההוויה ולא את האינפורמציה.
והם כמו סחל בוצר התרופות, שהוא לא רופא, הוא גם מחלק דברים לא נכונים.
נכון.
אבל אם הבנתי נכון, אם הבנתי נכון, הרב בהתחלה, לפחות לגבי המוסלמי והנוצרי, לא רואים שגם בהמשך הספר הוא נאבק איתם יותר מדי, ולא נראה שזה כאילו מפריע לו. אם זה נפשם, אז תן להם להמשיך ככה. ומכאן כן דווקא נראה שזה שאתם מנסים למצוא כל מיני דברים, תחלופות וזה, זה מזיק לה.
אתה צודק. אתה צודק. אמרתי, ואני עדיין בדעה הזו, ספר זה הוא לא ספר ביקוחי. ואין אם לא להתפקח עם אף אחד, וזה גם לא ספר הוכחו. אין אם לא להוכיח שום דבר. זה ספר של בירור אמונת ישראל בתורה. זה פשוט הסברה מה זה אמונת ישראל בתורה. והסברה כזאת היא הרבה יוצרת בהירות וודאות הרבה יותר גבוהה מכל מה שהוכחה יכולה לעשות. כמו שראייה היא מברר דבר לאין שיעור יותר ממה שהוכחה לוגית יכולה לעשות. ומסגרת זה עניינו בספר ותו לא, שום דבר אחר לא. ויכוחים, לא מעניין אותו ויכוחים. נכון מה שאמרת, שאמרנו מתחילת הספר, וזה נכון גם עכשיו. אין לו עניין לדחות אף אחד, אין לו עניין לדחות לו, אין לו עניין להתווכח, לא עם הפילוסוף, לא עם המוסלמי, לא עם הנוצרי, לא עם המוסלמי, אין לו עניין להתווכח. אבל דרך אגב, הוא לא מתווכח, כי הוא מציב פה את העומדה, את העובדה החזקה. מתוך כך, דרך אגב, כן, אז טיפה לפה וטיפה לשם, אז הוא עוקץ אותם. זה לא הנושא שלו. לא בשביל זה הוא בא, הוא לא מנהל ויכוחים, הוא לא מייצג אותם, ולא מייצג אותם בהרצאות ארוכות, ולא מנהל דיאלוגים. זה לא הנושא. מכל מקום, שהוא מציין, תראה, את היתרון המוחלט של האמונה הישראלית, הוא אומר, זו הנקודה, ולא חולשות כאלה. זהו. הנקודה היא לא בשביל להתווכח איתם. יש מצבים שלפעמים, גם באדם הפרטי, אולי אני לא יודע מה הדוגמה שאני אומר לכם טובה לכם, או מתבלבל אתכם, אבל אם תהיה טובה, אז תהיה טובה, ואם לא, תתייחסו לזה כאילו לא אמרתי כלום. אבל לפעמים, בין החבר'ה, מישהו צריך לצחוק על מישהו אחר, אבל יש רוצה לצחוק עליו. לא בגלל שהוא בא לפסול אותו, ללעוג לו, אלא הוא בא להדגיש את מה שהוא אומר, כמה זה נכון. זה מצב, זהו מצב חברתי ידוע. האם הוא תקין או לא, בסדר, יש מקום לדון מזה בשביל שאלת חכם. אבל זה שמצב כזה עושה את זה, זה כן. אז כן, זה גם פה. אז זה לא הנושא פה עכשיו לפסול אותה, אלא זה להדגיש מה נכון. אז יש את אומר, אתה לא הולך שם לאפלה הזאת, כי זה הרוב. כן,
לכאורה
עובד, כאן שתי שורשים, שורש אחד חוסר ההוויה, החוסר השני
זה חוסר
על אלימות. נכון, הבנת יפה, אני לא שומע מה הבעיה.
כתוב שורש,
שורש האמונה ושורש המרי. זה שורש האמונה ושורש המרי, הנקודה הזאת, מתי שיש הוויה שבאה שלמה ומבוארת מעת האלוה, והיא מתקבלת בלב שלם על מי שקיבל את ההוויה הזאת, אז זהו המאמין, זהו שורש האמונה. כמו שאתה אומר, יש עץ, יש עץ זה מן השורש והפירות שם למעלה. זאת אומרת, שני דברים, או שורש או פירות. לא, זה עץ. טוב, אז בזאת סיימנו. סיימנו את התשובה לשאלה איך, מה זה הדבר הזה שהתורה מחייבת רק אתכם מצד שאתם היותכם סגולת בני האדם במה שהוציא אתכם ממצרים והתחבר בכם. כיוון שהגענו לנקודה הזאת, אני רוצה לעשות חזרה על כל מה שראינו. במסגרת זאת אני פשוט העתקתי פה פסקאות שלכל אורך הלימוד שלנו עשיתי בהם תמצותים. עכשיו אני מרכז את כל התמצותים והם הולכים בגלים. זאת אומרת, כל מה שאמרנו כתמצות אני רוצה לחזור ולקריא לכם פה עכשיו, עד שבסוף נגיע לתמצות התשובתי המלא. כן, אז מה הייתה תשובה כחבר לשאלה כיצד התורה מחייבת אותנו מפני שהוציאנו ממצרים והתחברות כבודו אלינו, מפני שאנחנו הסגולה מבני אדם, אבל הפעם בבחינת תפוחי הזהב? אז ראינו שאומנם המהות האלוהית האמיתית העצמית נשגבה מכל התגלות, אך אותה התגלות אלוהית כחי העולמים היא העניין האלוהי המתגלה בצורת אדם, כלומר בהופעתה כאורגניות, כאחדות חיה חותרת ומתקדמת האיכות החיונית האלוהית דרך מדרגות האיכויות השונות שלה, דומם, צומע, חי, מדבר, להופעתה השלמה במציאות צורת האדם שחל בה העניין האלוהי. חמשת המדרגות, זה הייתה תחילת בניית התשובה שלו. שורש ההוויה האלוהי המחולל, מחיה, מעצב את כל, מופיע בצורתו העליונה במדרגה המתקרבת אל הסוג האלוהי המלאכי. עד כאן קביעה ראשונה. אחר כך אמרנו שהעניין האלוהי מדרג את המציאות על ידי איכויות שונות, על כן מדגיש רבי יהודה הלוי בהצגתו את המדרג, את האיכות במלוא עניינה, האיכות של הנביא העליון משה רבנו, ולכן הוא לא מציין במדרגה החמישית את עם ישראל אלא את הנביא. הוא רוצה להדגיש שהעניין האלוהי חותר לאיכויות. משה הוא הממד הישראלי בעומקו, בו התגלו את הממד האיכותי במלוא קומתו. זרם חיות העניין האלוהי מתבטא במדרגות המציאות השונות, כשגולת הכותרת שלה היא האיכות הפלאית, האיכות הישראלית, וזה מה שנקרא משה. מלבד חשיבותו של משה כביטוי של העניין האלוהי ואיכותו העליונה, על ידו נראתה לקהל התחברות האלוהות בהם. לא רק באמצעות עוררו את תשומת ליבם למידע, אלא באמצעות עצם מציאותו בהווייתו העצמי. בה מתראה התגלותו של הקדוש ברוך הוא בחיי ישראל. איכותו של משה מגלה על תכונת האופי של הקהל הישראלי כאיש אחד. האיכות המתגלה במשה מגלה את תוכן החיים הפנימיים שבכלל ישראל כולו. זו התראות התחברות האלוהות בהם. נראתה לקהל ההתחברות. ככה ראינו בסעיף, איזה סעיף זה היה? ג' נכון? נראתה לקהל התחברות, ההתחברות. נראתה, אז דייקנו, בראייתם הייחודית, ההווייתית, עליה עמדנו בסוגיית הראייה בספר הקוזם. ידיעת הנעלם הוא המימד הפנימי שכינתי נבואי, מימד שאותו אין רואים בעין בשר. האלוהות מתגלה כחיות העולם המחוללת את העולם והולכת ומשדרגת אותו בחטיבת מדרגות הדצחם, עד שמופיעה גולת הכותרת שלו, המין החמישי, המדרגה האלוהית המלאכית. זו משמעות התחברות האלוהות עמהם, ועל ידי התחברות זו התגלה להם הנעלם. על ידו נראתה להם דבר התחברות האלוה בהם, והוא גילה להם הנעלם. עצם ההתחברות זה גילוי הנעלם. עצם מה שמתראה במשה זה מברר את הנעלם. אם כן, על ידי הנביא נראתה האלוהות לקהל בראייתם הלאומית המיוחדת, בעצם הווייתם, בעצם הוויית החיים הישראלית. ובזאת, בראייה זו, נתגלה המימד ההווייתי הפנימי הנעלם. מתוך בירור סוגיית חידוש העולם יעלה ויובן שכל פרטי הידיעות האלה שקיבלנו ממשה הם ענפים מסתעפים משורש גילוי הנעלם המתראה בהתחברות האלוהות בישראל. גילה הנעלם ודירר איך היה חידוש העולם. כי אם יש נעלם, זה בעצמו אומר שיש חידוש העולם. וזאת אתה רואה את חידוש העולם. עוד התקדמנו. תופעות השפה, השבוע, הספירה, העשרונית, מחזקות את התודעה שהעולם נברא. ומה שעולה שהמציאות, ומזה עולה שהמציאות מתאימה ומשקפת במהלכה היסטורי את התגלות והתבררות העניין האלוהי כנשמת היש. אין זה דיון צדדי, כי עם ידיעות משמעותיות מוכרחות להבנת הרעיון המרכזי. מותחים אנו את קו המניין לבריאת העולם. את ראשית הקו הזה בירר וסרטט לנו משה הנביא שגילה הנעלם של ערך נשמתנו והווייתנו, ובקונטקסט הערכי הזה הוא תיאר גם כן גם את המשך כרונולוגיית העולם, שלא בקונטקסט האלוהי אין לנו עניין בכרונולוגיה. אמנם במתאר האלוהים היא הכרונולוגיה ההיסטורית, היא מעצבת את קווי הדמות העליונה של עמנו. כי האלוהים זה ממשיך את קו הנעלם של הבריאה בהיסטוריה. ציון המאורעות בסדר שלהם מקשר אותם אל משמעותם כהמשך התגלות והתבררות של עניין הבריאה. כלומר, מה זה בריאה? של משמעות היש כאקט אלוהי, כגילום רצון חופשי של האלוה, אידיאל, מגמה ותכלית אלוהית. זה פירוש המילה בריאה, שבזאת מובן כל היש כהופעת העניין האלוהי, שזו משמעות הקביעה שהעולם נברא. כלומר, שהעולם כולו וכל המאורעות הפרטיים והכלליים הוא כולו רעיון צדק אחד של החוכמה העליונה הגה פי השם. לא טבע הכרחי ולא מקרה בלתי מכוון עומדים ביסוד היש. זהו יסוד אמונת ישראל. העולם נברא. זו צורת ראיית המציאות הייחודית לנו. ולקונטקסט הזה אנחנו מתקשרים בזיכרון בריאת העולם. איך? באמצעות מניין השנים מבריאת העולם. אז לא הכרונולוגיה משנה לנו, אלא תודעת הערך של בריאת העולם היא זאת שמשנה לנו, לא עצם ההתרחשויות. כי אם הרוח האלוהית הוא המעניין אותנו, כי מבריאת העולם נמשכת הרוח האלוהית כרוח ההיסטוריה ונמנית לפי האלוהים בלבד. הזמן בישראל אמור להיות מקודש. מה זה מקודש? כלומר חתום ברוח הייעוד, במתאר העניין האלוהי. וההיסטוריה חשובה לנו לא בגלל הצורך לזכור מה שהיה בעבר מצד עצמו, רק זיכרון העבר הוא נעלה בחשיבותו בגלל שהוא שורש ומופע ראשיתי למה שיהיה. אהיה שלחני עליכם. ומתוך כך עומדים אנו על רוח הזמן השוזרת את כל הזמנים כעניין אלוהי אחד. הכרוניקה של זמני היומיום מקבלת את משמעותה מצד המהות, מצד העניין האלוהי השורה בקהל. תהליך הבירור של הקליפה לעומת הלב והסגולה הלאומית מברר את ערך החיים, את כיוון החיים, את תוכן החיים, את אידיאל החיים, את נשמת החיים של כל היש ההולכת במעלות השלבים ההיסטוריים ומתגלה כמעה כמעה במלוא שיעור קומתה. זה סוד ההתעניינות שלנו בבריאת העולם ובמניין השנים. האמוניות בישראל זו הווייתם הנשמתית, הראייה הנבואית, ראיית הלב, המעמק היותר יסודי שבנשמה, נקודה. העומד על מימד זה יבחין בעניין האלוהי המתגלה באופי זרם החיים הזורם מראשית ועד אין אחרית, המחולל את ההוויה העולמית על כל מדרגותיה, פועם בדופק כל ההיסטוריה האנושית ונותן את רישומו באופי ההיסטוריה המופלאה של ישראל ובתרבות הנוצרת ממנו. העניין האלוהי הפועם בדופק כל ההיסטוריה האנושית זה מה שמתגלה בשפה, במניין ובשבוע. אבל הוא נותן אותו עניין אלוהי, הוא נותן את רישומו באופי ההיסטוריה המופלאה של ישראל ובתרבות הנוצרת ממנו. אופי חיים זה של נשמת העם הזה, צורתו כעם, זו האמונה בישראל. אין הוויה נשמתית זו פועל יוצא של בחירה חופשית, כי מעצם תכונת החיים המתגלה בעם כעם ונותנת את רישומה בעומק נשמתו של כל יחיד מיחידה. האמוניות שבחיות הישראלית שהיא אחת עם סגולת הנבואתיות, האלוהות, העניין האלוהי, היא הליבה של כל סוגיות הספר. ההתוודעות הלאומית אל נשמתם ואחדותה עם מקורה האלוהי הראה באותו מאורע היסטורי גדול שחשף את תודעת הווייתם, שהיא האמונה, היא שהופיע באותו מעמד נבואי ובו התברר להם כי הנבואה אפשרית. איך הם יודעים שהנבואה אפשרית? כי היא חיה בהם. ועוד ראינו הקו הרעיוני מגילוי הנעלם עם הודעת איך היה חידוש העולם לסוגייתנו, אחר הצגת חטיבת דצחם במגמת ההתרכזות של העניין האלוהי בישראל, מתואר רושם העניין האלוהי הטבוע ברוח הנפשית האנושית הלאומית, בדיבור, על שונו, בנפש, במבנה תודעת הזמן ובשכליות הספירה. העניין האלוהי המחולל, מכונן, מחיה ומעצב את היש על כל סדרותיו, יוצר לא רק סדרים פיזיים, צמחניים וביולוגיים, דומם, צומח, חי, אלא גם צדדים רוחניים ושכליים. אופי העניין האלוהי נותן את רישומו ברוח האדם וטובע את טבע התבניות הפנימיות היוצרות את העדפות הבחיריות חופשיות בריקום הלשון, הזמן והספירה. זה סוד המבנים הלשוניים המסודרים בקטגוריות המיוחדות שלהם, וסוד המבנה הקוגניטיבי המופיע במקצב השבוע, וסוד הספירה היסרונית. עוד פעם, גל אחרון של הסברת כל העניין, ובזאת הכל במת אחת. סיפור התורה מסביר את הנעילם מבריאת העולם. הוא מצביע על התוכן האידיאלי החקוק בעומק הנשמות, ויוצר את תבניותיהם המיוחדות, והולך ונותן את רישומו עד שיתגלם לא רק ברוח האנושית הכללית בקטגוריות הנשמתיות הזהות המחוללות ומתבטאות בשפה, בשבוע ובבסיס היסרוני במספר, אלא שתוכן אידיאלי זה הולך ומתרכז ומופיע בקהל ישראל, מגלם ומרשם בעצם הווייתה הנשמתית של האומה את העניין האלוהי באופן ייחודי ומופלא שאין דומה לו בהיסטוריה. תחושת הערך האלוהי של החיים היא החוכמה המחוזקת על ידי העניין האלוהי. כלומר, החוכמה האמונית שתחיית בעליה, תודעת על חוכמתית של החיות הכלל דורית ישראלית. אופי חיים שעניינו תביעת השלמות שבשאיפה לחשיפת שיטה וסדר מוחלטים והשלטתם בכל רובדי המציאות והחיים. כדי לגלם בזאת את ערך העניין האלוהי בכל. הוויה נפשית זו של החוכמה מחוזקת על ידי העניין האלוהי בצורתה כתכונה סגולית מורשתית, היא אחת עם סוד הראייה והקבלה הנבואתית. תודעה זו היא מימד הווייתי קודם במציאותו, בערכו ובעומקו לרציונליות המדעית. תודעה זו מעידה בעצם הווייתה על היות העולם ברור, והיא גם היא יוצרת את המחויבות שבישראל לתורה. כי ברוח קהל זה חקוקות מהעניין האלוהי הנעלם המתגלם בו תבניות נפשיות ורוחניות נוספות על התבניות המחוללות את אופי הרוח האנושית הכללית. תבניות ייחודיות אלה הן מקור המצוות התוריות כולן. זה פשר הקביעה שחיוב התורה אותנו ומצד התחברו עמנו ויותנו סגולת האדם. חיוב התורה אותנו הינו מצד שאנו ממשיכים במציאות את זרם החיים האלוהיים ומפרטים אותו עד תום, על פי תבניות חיינו הפנימיות החקוקות בנו בחקיקת היוצר בצר הצורה האלוהי. זהו שורש האמונה ושורש המרי. כי מי שחיה בו ההוויה הזו של העניין האלוהי, והוא מתאמץ בבחירתו החופשית להתאים את עצמו אל הממד ההווייתי הטבעי הסיגולי שבו, הוא מקיים בלב שלם את מצוות האלוהים, הוא המאמין. שריית החוכמה האלוהית המחיה, מחוללת, יוצרת, מציירת ומעצבת את החיים, כאשר היא ממלאת אותם בתודעתם העליונה המתגלמת ומתקיימת בלב שלם במערכת מצוות התורה, זו האמונה. אך מי שחסר את הממד ההווייתי וסבור שבאמצעות יוזמות ומניפולציות מצידו הוא ייצור קשר עם הבורא, הוא השחל, המורה. כוונתו לאמונה, אך בפועל הוא הכופר. סיימנו. הלאה. אמר הכוזרי, נשוב אל העניין, והודיעני איך נוצרה דתכם ואיך פשטה ונגלתה ואיך התאחדו הדעות אחרי אשר היו חלוקות ובכמה זמן נוסדה הדת ונבנתה עד שנתחזקה ונשלמה. כי אין ספק שהתחלות הדתות אומנם תהיינה ביחידים עוזרים זה את זה לתמוך הדעה שרוצה אלוהים לגלותה, והם הולכים ומתרבים ותומכים בעצמם, או שעמוד למלך תומך שיכפה את ההמונים על דעי. הנושא הבא שאנחנו עכשיו נכנסים אליו זה הבירור. זאת אומרת, על פניו זה בולט לעין, הוא אומר, טוב, אז בוא נחזור לעניין. שוב אגיד לכם את דעתי, אינני יודע מה מצבו של המלך. האם הוא הבין מה שהסבירו לו? אני מאוד מסופק, אבל זה לא כל כך משנה, כי רבנו חושב שבמה שהוא הסביר עד כה יש את ההסבר. האם הקורא הבין או לא הבין? שיקרא עוד פעם, שיקרא את כל הספר כמו שאמרנו כמה פעמים, שיקרא את כל הספר, אחר כך יקרא עוד פעם, ואז יראה שהכל כבר נאמר פה. אז לצורך העניין, אז הוא מכניס לפי המלך, טוב, אז בוא נחזור. אם כי הפשט יכול להיות שברוב מסגיות הכסף, לא יודע איך שבץ את העניין הזה, אבל יש סיכוי שהכוזרי יותר מתרשם מאשר מבין, והוא עדיין נמצא בקונספט. מה שלא יהיה בוודאות, הוא עדיין לא משוכנע. אנחנו נגיע לסעיף צדיק ח' ששם הוא אומר שתכנת, וואו, מצאתי מה שאני רוצה. ואז נשאל למה הוא עושה את זה דווקא שם, למה הוא לא עושה את זה פה. כי באמת מכאן ועד סעיף צדיק ח' נצטרך לשאול מה התברר שמקודם לא התברר. והתברר קצת דברים שלא התברר, אבל כשנגיע לסעיף צדיק ח' אז נגיד, רגע, בעצם עיקר העניין כבר אמרת כבר עד כאן, אז למה רק פה אתה אומר וואו, מצאתי, זהו, זה שחיפשתי ואולי. כי מכל מקום הסימון לא נפל לו, ואני לא יודע בדיוק באיזה מצב הוא נמצא, מה הוא מבין מה לא, ויש סיכוי שהוא חשב שהוא הסתה את הדיון, נכון? כי הוא אמר, מה, יש לך מעניין? מה, יש לך מעניין ברור? הוא אמר לו, כן. הוא אמר לו, מה? אבל יש כאלה שחולקים, אז הוא אמר לו גם את זה. ואחר כך התחיל לדבר איתו עוד קצת על איזה עניינים, אז הסביר לו על הטבע, ואמר לו, זה שור שמונה שור שמר את העמים. כן, כי שאלת איך ייתכן שאלוהים מתחבר עם המציאות, אלוהים יכול להתחבר עם המציאות. ויכול להיות שהוא מבין את המושג מתחבר עם המציאות כמו שהוא מבין את הנמלת, יכול להיות, ואם נמלה יכולה בסיכומו של דבר לגלם איזה משהו אלוהי, אז כנראה תאמין שאם החומרים הוכנו אז אפשר שיתגלה העניין אלוהי. ויכול להיות שהוא מבין עדיין את שורש האמונה ושורש המרי כמי שמקבל ומציית, או מי שלא מקבל ומנסה ליזום. שאת הממד ההווייתי הוא לא תופס עד הסוף, והכל, את כל מה שנאמר פה הוא תופס בערך, בראשי. אפשרות אחת, נגיע לסעיף צדיק ח', אני אגיד לכם דברים אחרים, אבל במסגרת זאת ככה אפשר להבין פה פשט. עוד פעם, שאני אגיד דברים אחרים, אין כוונתי להגיד שמה שאני אומר לכם עכשיו זה לא נכון, כי מה שאני אומר לכם עכשיו זה, אני לא יודע אם זה לא נכון, אני לא יודע אם זה נכון, אני לא יודע מה נכון באמת. אז אני אומר, ייתכן, לא יודע. האמת היא שזה לא כל כך משנה, כי מה אכפת לנו הכל? זה לא רק איך נתפר פה הסיפור, איך שהרצאת הדברים הולכת מסתדרת. למה אני מספר לכם כל זה? בשביל להגיד לכם שהנושא שעכשיו אנחנו נכנסים אליו בסעיפים הבאים, אני קראתי לו שם, כותרת, זה הבירור שהיהדות איננה דת. כי בסעיף הזה שלנו הסתבר שהמלך לתפוס שיהדות איננה דת הוא לא תפס. הוא עדיין בטוח שיהדות זה דת. זאת אומרת, יש פה שלוש דתות, נצרות, אסלאם, יהדות, ובמסגרת זאת הוא לא תופס שזה משהו שונה במהות, שלא מתחיל, זה לא מאותו סוג. ותגידו, רגע, למה הוא לא הבין? הרי כבר הסביר לו שהתחבר בנו הנעלם, והאלוהים התחבר בנו והוציאנו מצרים, וקיצור, אמר לו הרבה דברים, אמר לו מגיע העניין האלוהי אלינו. אז עוד פעם, יש סיכוי שבכל מה שהוא שומע הוא רק קולט שאינפורמציה אלוהית בדרך נבואית מגיעה לפה, אבל את המושג סגולת ישראל, שזה ממד הווייתי, והודיע להם הנעלם שהוודאות בבריאת העולם זה נעוץ מעצם ההוויה, ולא רק בגלל שיש אינפורמציה מסורה בידינו ממשה רבינו ומאדם ומנוח, שהם אמרו לנו שבנבואה שהעולם ברור. תכן שבכל זה תמיד הוא זה, תמיד הוא תופס בצד הקליפתי. האם זה מסגיר את הכסף? אולי. ולצורך חדירה ובירור, ואין נתינה למלך וללומד, שמסביר שמצבו דומה למצב המלך, להמשיך לשרות במי אף סיינט של ההבנות שלו, אז לכן אנחנו עוברים לשלבים הבאים. אז מאחר שעומד להסתבר לנו שהיהדות איננה דעת, אז הפסקה מתחילה פה בהכרזה שהיהדות היא דעת. אז רק תסביר לי איך היא קמה. אמר הכוזרי, נשובי לענייננו ועודיענו, עודיעני, איך קמה דתכם, ואיך פשטה ונתקבלה, ואיך הגיעו הדעות לידי הסכם לאחר שהיו חלוקות, ובמשך כמה שנים התייסדה ונבנתה עד שנתחזקה ונשלמה, שרבה לא ספק תחילת כל דעתי ביחידים. אני אתאר לעצמי שבערך ככה זה הלך, או תספר לי בדיוק, אני יודע מגדול, אני יודע דתות כמו, בטח היו יחידים, תספר לי בדיוק מה היה אצלכם. כל דעתי מתחילה ביחידים ומחזקים זה את זה, ומתן תוקף לדעה אשר ירצה האלוהים להשליט, והם הולכים מתרבים שהם נעזרים בעצמם, או שיקום לעזרתם משה שיכריח את המונים לקבל את הדעה ההיא. שתחילת כל דעת אינה בלא ספק אלא ביחידים, כמו שאומר פה המלך, זו עמדה בעלת אוריינטציה הפוכה לרעיון המרכזי אותו הולך ומציב החבר כעמוד האמצעי של הספר, שהתחלה ממנו הוא ולא ממנו אנחנו, מצידו ולא מצידנו, מאת האלוה ולא מאיתנו. אוריינטציית המלך הפוכה לרוח כל מה שעוסק החבר להסביר לו מפתיחת דבריו על אמונתו באלוהי אברהם יצחק בישראל, המוציא בני ישראל ממצרים באותות ומופתים ומסעות וכו', ושהתורה מחייבת אותנו מפני שהוציאנו ממצרים והתחברות כבודו אלינו מפני שאנחנו הסגולה מבני אדם. הזדמנות זו מנצל החבר לחידוד הסברתו באופן לעומתי, ומברר למלך שהיהדות, גם אם יאמר שהיא דת, מכל מקום איננה דת רגילה, המתחילה באופן טבעי מתביעת הנפש של היחידים, כי אם הוויה בעלת תבנית נפשית מיוחדת, והוויה נפשית זו היא של קהל, כלומר נפש ציבורית, והיא התחילה באופן ניסי, כי החוקה שמקורה באלוה זו קמה פתאום, נאמר לה היי בתהי. זה מה שהוא יגיד לו בסעיף הבא. אמר חבר, דרך זו אמנם קמים ונוצרים החוקים השכליים אשר התחלתם מן האדם, ואם יופיע ויצליח יאמר כי הוא נעזר מאלוהים ויש לו השראה ומה שדומה לזה, אבל החוק אשר התחלתו מאלוהים הרי הוא קם בבת אחת, נאמר לו היה ויהי, כבריאת העולם. ובלשוני, בלשון התרגום שלי, אמר חבר, בדרך זו נוצרות וצומחות מערכות החוקים השכליים שמקורם הוא האדם, וכאשר משתלטת דת כזו וזוכה להצלחה אומרים שנעזרת על ידי הבורא ושהיא פרי השראה וכדומה, אך מערכת החוקים שמקורם מהבורא קמה בבת אחת, נאמר לה היי בתי, כבריאת העולם. כלומר, האמונות והדתות המצויות הינן שכליות תדעיות, כלומר, נובעות מהגות האדם, וההתפתחות האיטית אופיינית להם, מתחילות מיחידים ואט אט מתרבים מאמיניהם. אמנם זו התנהלות המתאימה לקו הטבעי ההתפתחותי הניכר בצדדים החיצוניים הפיזיים של המציאות והחיים. לא כן בצדדים הנפשיים, הרוחניים. הנשמה אינה נוצרת בתהליכים, החיות עצמה אינה אבולוציונית, מהותית לה היא ההופעה פתאומית, ופתאום יבוא אדון אל חלום. כל דודין איזה בא מדלג. בריאת העולם, המעבר מאלוהיות לעולמיות, המעבר מאין ליש, אינו הדרגתי, וכמו משך החיות הפנימית בהוויה, במציאות. העניין האלוהי הנשמתי, המחיית המציאות, לא הדרגה האיטית אופיינית לו, אלא דווקא ההופעה הפתאומית. לא הטבע הוא מבטח חותמו, אלא דווקא הנס, הנסיות והפתאומיות, הן מהותיות להופעת העניין האלוהי. נתתי פה הערה למטה. אמנם העניין האלוהי, האלוה, השם, הוא המעלה את המציאות מדרגה אל מדרגה. ככה כתוב פה בהמשך הספר, במאמר רביעי. שרוח העולם, נפשו ושכלו וחייו, ואני דירגתי את הבריאה והולכתיה וכו'. מכל מקום, כל דרגה מופיעה בפתאומיות, ואחר כך הולכת ומתמלאת באופן אבולוציוני, איתי, עד שהיא מוכשרת שתחול עליה הדרגה הבאה, שמופיעה שוב בפתאומיות. אתם מבינים? המעבר בין דומם לצומח הוא לא אבולוציוני. בתוך הצומח עצמו, אז עכשיו מתפתחים הרבה סוגי צמחים וצמיחה שעולה, אבל המעבר בין צומח לחי הוא לא אבולוציוני, הוא פתאום, וכן הלאה. במאמר שני, אז הוא אומר, איך נעשה העניין אלוהי מנהל את הדבר מדרגה אחר מדרגה. אז העניין אלוהי יש בו מנהל את זה מדרגה אחר מדרגה, אבולוציוני. ומכל מקום, זה העיקרון, זה העיקרון של התמונה האלוקית שרבנו הולך ומסרטט בו. כותב את הדברים הרב בכתביו, ותקתי פסקה משם. נראים הדברים שהתהוות של כללות היש בכלל הולך ומלמעלה למטה. בתחילה מדרגה עליונה חזקה בישותה, והיא עצמה מסבבת בתור סיבה את הדרגה המציאותית שלמטה ממנה, וכל הולכים עם המהלכים הדרגאיים זה אחר זה. אבל בכל דרגה בפני עצמה, ביחס לבניינה הפרטי, הולכת היא המידה של ההתפתחות מלמטה למעלה. והיצירה הזהירה מתגלה תחילה, ואחר כך היא מתעלה, מתרחבת, מתפשטת, מתרוממת ומתנשאת עד למעלה למעלה. זה לא בדיוק מה שהקראתי לכם מקודם, פסקאות של רבנו. הוא מתאר את המציאות שצומחת ממטה למעלה בקפיצות והתפתחויות, קפיצות והתפתחויות. והרב מתאר את הדברים משתלשלים מלמעלה למטה בקפיצות והתפתחויות, קפיצות והתפתחויות. בכל מקום, שניהם, זה מלמעלה למטה וזה מלמעלה למעלה, רואה את המציאות כקפיצה והתפתחות, קפיצה והתפתחות. טוב, זה תסגרו סוגריים, מי שלא קלט לא משנה, הלאה. הנסיות, הפתאומיות, הן מהותיות להופעת העניין האלוהי. אמונת ישראל, אותה הוויה, אותו עניין אלוהי המרקם את הנפש הישראלי, אינו מתפתח, אלא מופיע במלוא איכותו, אינו צומח באופן הדרגתי, אלא מתפרץ פתאומית. ולא על יחידים, אלא על כל הקהל בבת אחת. יבליטו הסעיפים הבאים את התוכן הזה. סדר היווצרותו של עם ישראל מופיע באופנים שהשכל לא מעלה בדעתו בהתרחשויות, שהשכל לא מעלה בדעתו, זה מופיע בהתרחשויות לא טבעיות. הנקודה העיקרית בהתנהלות הניסית אינה הוכחת המציאות האלוהית בצדק התביעה לציית למצוותיו, כי אם בירור אופי חיות האומה, זה שהוא יראה פה מכאן ואילך שהכל פה אצלנו הוא פועל בניסים, זה לא הולך, לא הולך בטבע, לא הולך באופן סביר, הולך באופן לא סביר. זה לא כמו שהמון הרחב מתייחס לניסים, שאומר וואו, מילואים עשה את הנס, יש אלוהים. זה לא, לא, זה לא האווירה של, זה לא הרעיון בכלל של רבנו, אלא הנקודה פה זה להבליט את האופי, את תכונת הטבע של החיים הישראלי. וטבע החיים הישראלי הוא נס. הוויה הלאומית שהתגבשה במצרים ונכנסה לארץ כנען, אופיה הוא ניסי, אלוהי. אני מאמין, אומר החבר, באלוהי אברהם יצחק בישראל, אשר הוציא את בני ישראל באותות ומופתים מיצרים וחלקלם במדבר ונחילם את ארץ כנען, אחרי אשר הבירם את הים ואת ירדן במופתים רבים וכו'. הניסים אינם בסיס יסוד האמונה. לא בגלל שנעשו ניסים, ולכן אני מאמין. זה לא הנקודה. אמנם הם הסימנים המבליטים את הנקודה העיקרית. כי האמונה, אמרנו, זה עצם הוויית החיים של עם ישראל. זו האמונה. והניסים זה תכונת החיים של עם ישראל. הם, אמנם הם הסימנים המבליטים את הנקודה העיקרית, שהיא אופי החיים הכלל ישראלים, הנעלים, האל-טבעיים. אמונת ישראל אינה זו הטוענת שמאחר שיכול האלוה לחולל ניסים, יש להאמין במציאותו. בכלל, אין הצורך לביסוס האמונה באמצעות ניסים לכתחילה. ואבות האומה, המאמינים הגדולים, אמונתם לא הייתה זקוקה לניסים כלל. מי אומר את הטיעון הזה? מי? איפה? נכון. מפורש אומר את זה רבנו, בתחילת מאמר שלי. המציאות בכלל על כל מרכיבי הטבעיים, המוסריים, המקריים והניסיים, היא המופע האלוהי. הרבה יותר מרשים אשר כל נס זה הטבע. בעצם זה שיש מציאות ויש טבע, זה הרבה יותר מדהים מכל קריאת ים סוף. לא צריך שום הוכחה על ידי קריאת ים סוף, מה שלא מוכח על בעצם מציאות החוקים. אמנם מעידים הניסים שעולם אינו קדמון. זה כן. והמציאות היא בריאה מכוונת ומחודשת. זה כן. כי נס מכוון מעיד שהבריאה מכוונת ובשליטה. כשהדברים אינם פועלים לפי הכרח מכני ולא באופן מקרי, אז סימן שיש פה רצון וכוונה ותכלית. זה כן. אז אמנם לא הופיע דת ישראל בהתפתחות איטית, כי אם זו קמה פתאום, נאמר לה, היי ותי ממש כבריאת העולם. טוב, המלך בהלם מהדברים האלה, אבל זה נשמע פעם הבאה.